שלום לכולם, שלום למאזינים ולצופים. שוב אנחנו במבט אל התשובה, עוד מבט עם הרב יואב מלכה ממכון מאיר, ואנחנו בדיוק בשלב קריטי. הרב הגיע למכון מאיר בפעם הראשונה יחד עם חברו אודי, שהתחיל את התהליך מעט לפניך. הוא ראה משהו שם, איכשהו זה עבר אליך מתוך המפגש המהמם איתו בליל שבת בקיבוץ, והסכמת לבוא איתו. פגשת את הרב ביגון, ומשהו קרה שם במשרד. קראת לזה אפילו, יש קונה עולמו בשעה אחת. ואנחנו קצת תוהים ביחד, אולי יחד עם אנשים שמאזינים ומקשיבים לנו, בשעה אחת? מה קורה בשעה, ובעצם מה ממשיך הלאה מעבר לשעה הזאת?
כן. צריך להבין, שכל התהליך שעברתי עד אותו היום, הוא היה תהליך שפינה בנפשי מקום להתבוננות. חשבתי שאני בדרך הנכונה, חשבתי שהנסיעה לחול, כן? ההתחככות עם תרבויות העולם, עם סדנאות המודעות, הוויפאסנה, זה מה שיפתור לי. האכזבה העצומה הזאת, שכפי שהסברתי, החזירה אותי ליסודות התום, כן? היא למעשה יותר מאשר היא אפשרה לי לחזור ולהיות ילד דמים, היא למעשה יצרה אדמה חרוכה, שיש תקווה להצמיח עליה דבר חדש. זאת אומרת, משהו, הבניינים נרסו, נרסו איזה שהם בניינים, שהזינו את כוח התנועה שלי, של החיפוש, קרה מה שקרה וחזרתי לכאן. נכון שהייתה אכזבה, במרכאות או בלי מרכאות, אבל החזרה לכאן הייתה על בסיס של שפלות רוח. הייתי שפל רוח. הבנתי שלא הצלחתי למצוא את מה שרציתי. הבנתי שגם אני לא יכול לחזור להיות ילד. אז מה נשאר לי? כלום.
הכלום הזה הוא עצום כנראה.
נכון.
הוא פתח...
נכון. הכלום הזה זה לא היה ייאוש ודיכאון. הוא היה איזה מין פניות ואוזן קשבת ולב פתוח. משהו יכול להפתיע אותי? אני קשוב. מי יכול להפתיע אותי? ואז בא אודי. אודי היה מחזה מספיק מפתיע ומרעיש כדי לעורר אותי לשאלה וסקרנות. מי אתה? מה עובר לך? אתה הוא אודי? אני יודע מי זה היהודי, לפני התשובה. זאת אומרת, זה היה מאוד מרתק, זה עורר בי, איזה חיות, נקרא לזה כך, סקרנות, קצת אולי רצון להתרסה קטן, אבל היה פחות מאשר הסקרנות, לדעת מה עובר לאיש הזה.
הוא בעצם מציב לך מראה בפנים, לא?
יכול להיות שבסופו של דבר מתברר שהוא אכן מציב לי מראה, מציב מראה לחלקים מסוימים בתוכי, שעדיין נמצאים באינקובציה, עדיין נמצאים במצב של עיבור, והוא מאיזה מין כוח חיצוני זכרי שנפגש עם הצד הנקבי הבכוח שבתוכי. נכון, יכול ממש להיות, כי הוא די היה מאוד זכרי במובן הזה. הוא היה מאוד מבוסם, הוא היה מאוד שלם עם דרכו. במובן הזה הוא היה כולו השפעה בלי לדבר כמעט. ואני הייתי מאוד נקבי ובכוח. משהו המתין בתוכי לבקיעה, אבל היה כמוס מאוד, נסתר מאוד, עד כדי כך שכבחו שם, כמו שאני הכרתי אותו, אלמלא אודי, שהיה השיאור, שיציס את העיסה הנסתרת שלי. לא הייתי יודע על קיומה של עיסה כזו. אז כמו שאמרנו, אחרי המפגש עם אודי, שהוליד בי באמת סקרנות לקראת הבאות, ייפגש עם בית הגידול שלו. מכון מאיר הוא קרא לזה. וגם האנקדוטה הנפלאה, אני לא רוצה למעט בערכה, כי הייתה חזקה מעין כמותה, עם אותו זקן משווה הגולה, שעלה לדוכן וקרא פרק בתנך בפתוס נפלא, והדברים שאודי אמר, אני חייב, אני לא יודע איזה משקל לתת לחוויה הזו, אבל היה לי משקל עצום וגדול. עצום וגדול. ייתכן שאפילו זה מה שגרם לי להסכים ולסוע עם אודי למחרת, למכון מאיר. הצורה שהוא העמיד את הדבר הפשוט הזה, כן? של אותו זקן. לא, לא יודע, זה ילך עליי קסם. וסוף סוף הגעתי למכון מיר, כמו שסיפרתי. המפגש עם הרב ביגון, עם אישיותו, היא נתנה לי הצצה אל העתיד. אל העתיד.
אני חשבתי לעבר. הוא סיפר לך על עצמו בעצם.
אל העבר, אל העבר, הוא נתן לי הצצה אל העתיד של החכם. אצל הרב ביגון ראיתי את כל החלקים מתחברים. ראיתי אצלו את התום הראשוני שבא לידי ביטוי, כשהוא היה מספר לי שהיה מדריך טיולים על הטבע, על הדוגמאות שהוא הביא מהטבע, והשתמש בהם כמשלים לרעיונות נשגבים, שבזכות המשלים האלו יכולתי להבין על מה הוא מדבר בעצם. ראיתי אצלו את התום בפשטות של האישיות, בשימוש במילים פשוטות, כדי להסביר רעיונות גדולים. היכולת שלו לקחת את הפשטות של התום ולהשתמש בה כדי להיפגש עם עולם החכם. הצורה שזה היה מורכב בו וממוסק בו, יצר איזושהי הרגשה בי, בתוכי, של פיוס פנימי. לרגע הרגשתי שהכוחות הניצים בתוכי, הכוחות הניצים בתוכי, הם יותר קשובים זה לזה. יצר טוב, יצר רע, החול, הקודש, הנשמה והגוף, כל היסודות הלאומתיים האלו, שאני חווה אותם בתוך תוכי כבר כמה שנים, אם אנחנו זוכרים את השיר, עוגן ננעץ במצולות היגון, שהביא אותי להתנסות הסם, בגלל היסודות המתנגדים והמענים את נפשי, טבלתי באיזה מין 40 שעה של שלום פנימי, במחיצתו של רב ביגון. האישיות שלו בישרה לי על הפוטנציאל שתמון בתוכי, להשכין שלום בין שני היסודות המתנגדים שבתוכי. לא ידעתי עדיין איך עושים את זה, כי אני שונה ממנו, הנפשות שלנו שונות. אבל עצם החוויה הזו שכנעה אותי. גם שאלתי אותו, הרב, כל הדברים שאמרת לי עכשיו, הם לא פחות ממשכנעים אותי. אני מרגיש שאין בי שום התנגדות על מה שאני רואה כאן, על מה שאני שומע ממך. אתה אפילו לא מעורר בי רצון להקשות קושייה. אבל איך אני מגיע למצב הזה? איך אני מגיע לחיוך הזה? איך אני מגיע להארת הפנים הזה? איך אני מגיע ללחיצת היד שלך? איך אני מגיע לעין הטובה שלך? איך אני מגיע לשילוב הטבע והרוח? איך עושים את זה? בשביל זה אתה כאן? בשביל זה הקמתי את המקום הזה? בדיוק לאנשים ששואלים את השאלה הזו. מעכשיו, זה תלוי בעיקר בך. כך הוא אמר לי. אני הייתי באותו זמן, אמור להיות למעשה באילת. השהייה בירושלים הייתה שהייה זמנית, כי הייתי אמור לחזור לאילת כדי להמשיך ולעבוד שם בחברת שמירה. הייתי עובד בחברת השמירה, כך זה נקרא, באילת. הייתי שומר במחצבה של החברה האמריקאית שבנתה את בסיס עובדה. אחרי הסכמי השלום עם מצרים, הבסיסים נסוגו צפונה. כן. והבסיס עובדה נבנה בסמוך לאילת. ואני הייתי בחברת השמירה, שומר שם על פתח המחצבה שלהם. הם לא רצו שקבלנים ישראלים יגנבו את סודות המזיגה של המחצבים שלהם לבניית המסלולים. זה היה לפחות הגרסה שאמרו לי אז. הם היו עושים כל מיני ניסויים, למזג כל מיני סוגי מחצבים, כדי לברר מהו המצע הטוב ביותר למסלולי ההמראה והנחיתה. אז אני הייתי שם כדי שלא יגנבו חומר וגם כל מיני דברים. והתעכבתי בירושלים. הייתי פה, יש אומרים שבוע, יש אומרים שבועיים. אני לא זוכר כמה זמן הייתי, הרב אטינגר אומר שהייתי פה שבוע וחצי, דני שחתון אומר שהייתי אפילו שלושה שבועות. אני לא זוכר כמה הייתי, כי הייתי מעל הזמן. החוויה פה הייתה ריכוזית ועוצמתית, שחוצה גבולות של זמן. מכל מקום, אחרי שהייתי כבר אנוס לחזור לאילת, היה לי ביד אחת אורות התשובה, ביד שנייה היה לי
גיטר.
אמונה, הגיטר הזה על הכתף. אין? אמונות, אמונות, שתי כרכים של הרב הס,
כן.
הכרך הראשון, הכחול. ואת השיח אמונות, פה אורות התשובה, ואני נוסע לאילת. עבדתי שם עוד פרק זמן מסוים, סיבה שעבדתי, זה היה כדי להחזיר כספים שקרובי משפחה בצרפת נתנו לי, תמורת הכספים שנגנבו לי, כדי שאני אוכל לחזור לארץ, לקנות כרטיס, כדורים. הייתי שם, ומאילת, אני כותב למעשה מכתב לאודי. המכתב הזה, הייתי אומר, הייתי נותן לו כותרת, ידיעת ההפכים. יחד. דברי המהר"ל, שהשחור נודע מתוך הלבן, והלבן מתוך השחור. באילת עברתי תהליך של הבדלה. כי חזרתי לאילת, חזרתי לאחד מ, הייתי אומר, ממגרשי השעשועים הגדולים שלי, בתקופת הנעורים. סיפרתי זה, אחד הפרקים הראשונים. ולמעשה, אני כבר שבוע וחצי, שלושה שבועות, מאן דאמר, במכון מאיר. ספגתי מה שספגתי, והנה עכשיו אני באילת. עכשיו יש לי אפשרות להעמיד את זה מול זה. יסוד ההבדלה מאוד חזק. כלומר, אתה חונן לאדם דעת, כן? אין, אם אין דעת, הבדלה מניין. הדעת, המעט דעת שקניתי כאן בשלושה שבועות, עזר לי לעשות את ההבדלה המכרעת. בין החול לקודש, יותר מזה, בין אמת ושקר. שהייתי באלת, כי גם שהייתי באלת, המשכתי מדי פעם לנסוע לנואבה. ועל שפת הים, הייתי קורא בספר אמונות ואורות התשובה. הדבר הזה רק חיזק בי את ההבדלה. לא צריך להיות חכם גדול כדי להבין מה היה מימיני ומה היה משמאלי בחופי הזהב. שנואבה. ואני יושב שם ליד הבקטות הענפים של התמרים.
החושות.
החושות קוראים לזה. לחושות זה יותר משוכלל. יש בקטות כאלה, יש את החושות, זה כבר יותר, כן. אבל יושב שם הבקטה עם אורות התשובה. ממש שתי עולמות כמעט נוגעים זה בזה. ואני מרגיש את ההבדלה הולכת ומתעמקת.
תראה, זה קשה?
זה קשה.
או שזה, לא יודע, זה מפליא, או שזה...
זה לא היה קשה לי, כי הייתי טעון ברשמים עמוקים מאוד מישיבה. ואז אני יושב וכותב מכתב לחבר שלי, לאודי. מה אני חווה שם בחוף? כל רגע ורגע שאני נמצא פה, בחברתן של סקנדינביות, כאלה זהובות שיער, אני מנסה לזכר במילים שכתבתי על... רק מתחזק בי הרצון לחזור לישיבה. כך כתבתי לו. לאמיתו של דבר, המכתב הזה לא נשלח מעולם. כי אני פשוט הגעתי לישיבה. הוא נמצא אצלי עד הים. במקור, אני צריך לקרוא בו. זה כמו מזכיר לי ככה. מעורר בי איזה געגוע לקרוא את המכתב הזה. המכתב הזה הוא מכתב מקונן. זה הכרזת העצמאות שלה, לאמיתו של דבר, שלי. זו הכרזת העצמאות שלי, המכתב הזה.
בעצם יש בו החלטה מסוימת?
החלטה חד משמעית. אני מגולל שם את הרפתקאות שהיו לי באילת. אחרי זה אני עובר להרגשות, ואחרי זה אני עובר למסקנות. מסקנות. מסקנות שכליות, ומסקנות מעשיות. כן? אני דורש בשלומם של התלמידים, שלמדתי איתם, כשנקרן מותה שלושה שבועות, שבוע וחצי, אין מה שלום זאביק, מה שלום זה, מה שלום זה, ו... כל המכתב הזה הוא כולו געגוע עמוק מאוד לחזור לישיבה. אחרי שכתבתי את המכתב הזה, לא הספקתי לשלוח אותו, הגעתי לישיבה חזרה.
וואו.
הגעתי לישיבה חזרה. ואז למעשה, הייתי אומר, התחיל תהליך של קשירת היסודות המתנגדים. מה שאמרתי מקודם, הגוף.
בגדול, תהליך של...
תהליך בלתי... נפסק. כאשר כל העמל שלי באותן תקופות מושקע בלימוד בלתי פסק, גם של הרמח"ל, גם של כתבי הרב קוק. המלבים שהייתי קשור אליו מאוד, פרשנות, פרשת השבוע, כן, וכן הלאה. ועוד כמה ספרים, כאשר יש בי איזו כוונה מובנית בתוך לימוד. לא כוונות הארי, אבל כוונה מובנית, שבדברים האלה שאני לומד, מטרתי וכוונתי זה לחבר, לעשות שלום. בין כוחות הטבע שבי, שלא לדבר על הכוחות השליליים, המידות הרעות, המחשבות הרעות, המעשים השליליים. לעשות סדר חדש בתוך העולם, לתת לקודש, להיכנס פנימה אל תוך הנפש, ולעשות שם סדרים חדשים, ברגש, בדמיון, במעשים.
זה קצת תשובה לפרות מאז, עם הגאייה של ה...
נכון. זה ממש החזרה לאותה גאייה של מוגלב. הריג שכמותך.
שאז הציעו לך כביכול ליצעת על עצמך סוג של בריחה.
נכון.
וכפרת בבריחה.
נכון. נכון. כפרתי בבריחה. והתקיים בי באותם זמנים שהייתי פה. בדרך שאדם הולך, רוצה ללכת, מוליכים אותו. התחלתי לעסוק כאן באופן אינטנסיבי מאוד, בלימוד מעמיק מאוד של כתבי הרב קוק. כן? של הרמח"ל, דרך השם בהתחלה. אחרי זה דעת תבונות. התחלתי להבין את המסגרת שבתוכה אני חי. המסגרת שבתוכה, הייתי אומר, הרחם, רחם ההתהוות שלי, התחיל להתברר.
אתה יודע, יש בזה קצת יותר מאשר פעם שעברה קראנו זה להפשיר את הנהר, הקפוא.
כן.
אולי זה אפילו לחבר אותו אל ה... לא יודע, אל איזשהו מקור עוד יותר ענק, שמתוכו נובעים כל הנהרות.
נכון.
כי אתה לא מתאר רק משהו שאתה בעצם מוצא איזשהו נתיב אישי משלך. אתה מתאר שאתה הולך וחובר לאיזשהו מרחב הרבה 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 יותר גדול ומקיף, שמקיף לא רק כמות של מקורות ומאגרי מידע, אלא הסתכלות על המציאות, על היסטוריה, על עם, על מהלכים שלמים.
למעשה פה במכון מאיר הבנתי לראשונה שהסיבה לסבל שלי זה מכיוון שאני לא מעמיד את אותם שני חלקים, גוף ונשמה, טבע ומעל הטבע, אני לא מעמיד אותם בהקשר הנכון, אני לא צופה בהם בהקשר הנכון. אני משאיר אותם על המישור, כן? הנמוך. במישור הנמוך הם מתגוששים תמיד. במישור הנמוך אין מנוס מלהיות רשע, כמעט. גם אם יש לך דרך ארץ במידה מסוימת, אין מנוס מלהיות רשע, בהרבה בחינות. כן? המישור, זאת אומרת, זה לא מספיק שהרגשתי בנערותי אפילו. הרגשתי שיש משהו מעבר, בטיולי השחר. הלילה ילך עליי קסם. רציתי להסיר את הפרוכת של הלילה, שיגלה לי את סודותיו. זה נחמד מאוד, כל החזיונות האלו. אבל בחיים עצמם, במיוחד אחרי שתום הילדות נגמר, אתה כבר בתוך העולם מורכב. עכשיו אתה צריך לתת מענה להתרוצצות של הבנים בקרבך, של הבונים בקרבך. וניסיתי לתת להם מענה אנושי. הדרכה בצופים, ניסיון להגיע לארצות הברית, כאילו כוח מלמעלה אמר לי, זה לא הדרך. המלאך של מלך הכוזר, כוזרי, מלך כוזר, שמתגלה לו בלילה, כוונתך רצויה, אך מעשיך לא רצויים. למעשה, מה שקרה בלימוד דרך השם ודעת תבונות, וכתבי הרב קוק, כאילו הם, צא החוצה והבט השמיימה, צא מהצטגננות שלך. אותה הצטגננות שרואה את עבודת הנפש, מנקודת המבט של השכל האנושי, שרואה את הטוב ואת הרע מתייצבים באותו מישור, ואין כתוב שלישי שיכריע ביניהם. הם שתי כתובים שהולכים ומכחישים אחד את השני, מכחיש מבחינת לעשות אותו רזה. כל הזמן מתקדשים, כמו שני זאבים שנאבקים על נבלת איזה טרף.
ומתישים אחד השני.
מתישים אחד השני. והתשישות הזו, זו דרך שבלא מודע אני בחרתי בה לפני החזרה בתשובה. חזרה בתשובה בכלל, ובתורת הרב קוק בפרט, כן, קיימה בי במובן מסוים, גם במובן חווייתי, כפי שחוויתי אצל הרב ביגון, וגם במובן ההכרתי שחוויתי בתוך הלימוד האינטנסיבי, והייתי לומד המון, היה לי סדרי לימוד ארוכים מאוד, הייתי ישן 4 שעות ביממה, זמני היה מוקדש ללימוד מהשעות הקטנות של לילה, משתיים בלילה, הייתי לומד עד 10 בלילה, הולך לישון עד 2, חוזר חלילה. הלימוד האינטנסיבי והאדיר הזה יצר את הכתוב השלישי. את המבט המיוחד שמשם ניתן להשקיף על הגוף הנשמה ככוחות שבעצם הם נועדו להשלים זה, את זה. ברמה הכרתית, ניסיון עיקש ועקבי לעשות זה ברמה המעשית, החזרה לנגינה למשל, שזה פרק בפני עצמו. החזרה לנגינה בגיטרה, מההתחלה הגיטרה הקלאסית, אחרי זה חזרתי לגיטרה חשמלית, הייתי מנגן במשך כ-13 שנה, אחרי שחזרתי בתשובה הייתי מנגן יותר מ-13 שנה, כן, יותר מ-20 שנה, חזרתי לגיטרה חשמלית.
לא סיפרת שעזבת את הגיטרה.
נכון, אבל בשביל לעזוב צריך לחזור. אז אני חזרתי לגיטרה חשמלית, מתוך כוונה לחזור לכישרונות הטבעיים שלי, לחזור לכישרונות הטבעיים. ניסיון שנכשל בסופו, נכשל בסופו. אבל מה שאני רוצה להגיד, במכון מאיר, בעצם קיבלתי את המבט שמתוכו הבירור הנפשי מתאפשר לבירור הנפשי, ובתוך הבירור הנפשי עצמו, כן, נמצאה הדרך איך לרומם את הכוחות הטבעיים ש טרם התקלקלו, איך להתמודד עם זרמי הנפש שמבטאים את המידות הרעות, את המעשים הלא מתוקנים. יש טבע שטרם נזדהם, יש טבעים שנזדהמו, יש מידות מקולקלות ומעשים מקולקלים, יש מחשבות פגומות. כל המסה הזאת עכשיו היא צריכה לעבור בירור, צריכה לעבור בירור. והשיטה הזו, מה שנקרא באופן, בכללות, תורת ארץ ישראל בכלל, וכפי שהיא באה לידי ביטוי בתורת הרב קוק, הבנתי שכל זמן שאני יוחז בה, אני אוכל לנהל את הנפש על המורכבות רבת הפנים שבה, אני אוכל לנהל אותה בצורה מאוזנת, למרות שיש בתוכי חלקים שמתקוממים כנגד ההחלטה שלי. חלקים שרוצים למשוך החוצה, שאדם רוצה להיכנס לקדושה, כן? נקרא לזה קליפות, נקרא לזה כל מיני כוחות שבעצם דורשים את תשומת הלב שלך חזרה. אתה פרנסת אותם במשך שנים לגבי שנים, פתאום אתה מפנה להם עורף, יש איזו התארגנות פנימית בתוך הנפש של כוחות כאילו, שמנסים למשוך אותך החוצה, להטיל ספקות בתוך התהליך ודברים כאילו.
אני לא מספיק להחליט, אני פה.
אז זהו, אז מה שקרה אצל הרב ביגון, שנולדה בי החלטה שאני פה. יהיה מה שיהיה, אני מברר את זה בתוך הקודש. אני לא יוצא מחוץ למחיצה. זה הוודאות הנפלאה, הייתי קורא לזה, מעין הרגשת אירוסין. כאילו התארסתי עם הקודש. יהיו בעיות בנישואין. שלום בית יהיה פה, בלי סוף יהיה צורף שלום בית. אבל טעמתי את השיקוי הזה של האירוסין עם הקודש. וכל הבעיות שבאו לאחר מכן, כמו שאמרתי, בקושי האדיר להיפגש עם הטבעים שלא נזדהמו ולהשתמש בהם בקדושה, שלא לדבר על הטבעים שנזדהמו, כמו המוזיקה. הטבע המוזיקלי שלי הוא נזדהם, מכיוון שאני עסקתי הרבה במוזיקה שהיא קוראת תיגר לקודש, זה רוק וכל מיני סגנונות כאלו. זה לא דברים פשוטים. זה מוזיקה שהיא נותנת דרור לרגשות, ליצרים. ורציתי נורא לתקן את הטבע הזה. זה עבודה רצינית מאוד. שלא לדבר על נטיות שליליות. כל אדם יש לו נטיות שליליות מולדות. כל אחד, אחד הוא גבתן, אחד הוא כעסן, אחד הוא עם נטייה לעצבות. בכל זה צריך לטפל. הייתה לי תחושה של ודאות שתורת ארץ ישראל תוכל לעשות את זה. כמובן אני צריך לבחור לי רב. שאני אוכל להביא כל הדבר הקשה אליו תביון, להביא את הדברים הקשים, עשה לך רב, הסתלק מן הספק. אבל התהליך שבתוכו נמצא, תהליך הלימוד, שהיה פה כ8 חודשים, לאחר מכן התחתנתי, ולמה התחתנתי? כי כשחזרתי בתשובה, האמנתי, לפני שחזרתי בתשובה, אני אומר את זה ככה, לא האמנתי שאפשר לפנות בית. לא האמנתי שאפשר באמת ליצור ברית אמת. לא יכולה להימצא אהבה אמיתית. אומרים ישנה אהבה.
למה לא?
לא האמנתי.
למה?
כי בסך הכל של ההתרחשויות הנפשיות שבתוכי, לפני החזרה בתשובה, הכוח השלילי היה מאוד חזק. ולא האמנתי אפשר לנצח אותו. בכל מיני רמות. לא האמנתי שיכולה להיות חברות אמת, לא האמנתי שאפשר באמת, בתוך מערכת יחסים שבינו לבינה, לעשות את כל הוויתורים הנדרשים, את הסבלנות, את ערך הפיים, את המסירות הנפש בתוך זגיות. לא האמנתי שהדבר הזה אפשרי בכלל. לא האמנתי.
גם כאן צריך דווקא כתוב שלישי שיחלום.
ממש כך. לא האמנתי בזה. לפחות, לא האמנתי שאהבה שאותה אני מחפש. כן? לא האמנתי שאפשר, שאני יכול להגיע אליה באמצעות החיים שבראיתי. שראיתי בתשובה וראיתי את הרב ביגון, אמרתי שהתחלתי להאמין בכמה דברים. להאמין בעצמי, להאמין בתורה, להאמין בעם ישראל, להאמין בזולת. והתחלתי להאמין גם באפשרות לחיות חיי זוגיות. פלפלם. זה אבי מאוד חזק. ולמרות שהיה לי המון מה לתקן, המון בתוכי מה לתקן, כן? וכל החומרי הגלם רעשו ותססו בתוכי, שצריכים תיקון, ממש. ממש תססו בתוכי. ועם כל זה, עם כל השק הזה, באתי עם התשוקה האדירה לבנות בית, עם האמונה הגדולה שאפשר, כן, למצוא אהבת אמת, יחד עם כל הבעיות. ופגשתי בת ישראל, שידע את כל מה שאני חווה. ידע, ייתכן שאפילו ידע יותר ממני. וידע את הסיכונים הגדולים שקיימים בנפשו של מישהו כזה, שלרגע אחד פגש את העתיד שלו, זה לרב ביגון, אבל יש לו הווה מורכב ומסובך מאוד. אני חוויתי את זה בדרכי שלי, אם כי באיזה מין אופוריה, היא לא הייתה באופוריה, בשבילה זו הייתה עסקת חיים, שהיא לא יכולה עכשיו להתייחס אליה, כן, עם הנחות, וידע היטב, את מה שקורה בתוכי. ולשמחתי, בחסדי שמיים, היא הכריעה שיוצא הפסדה בסחור.
במילים פשוטות?
כדאי לה לקחת הסיכון.
זה מספיק.
שהיא שמה על כף המוזניים. את הרצון אז, גם את סדרי היום שלי, צורת הלימוד, הרצון הכנה, כן, המודעות העצמית, לקיחת אחריות על עצמי, בלי להשים אף אחד, לימים היא אמרה לי שהיינו כבר נשואים 30 שנה וזה אולי נסיים נעצור בשלב הזה באמת של של הזוגיות לימים אמרה לי אשתי כן, זה חשיפה קטנה אבל יש פה מסגרת אינטימית ונחמדה שאולי אפשר לומר את הדברים אמרה לי אשתי שבפגישה השלישית שהיא באה לפגוש אותי היא באה לומר לי שהקשר נגמר. בגלל הסיבה שאמרנו, כי על כף המאזניים שלה בפגישה השלישית, הכף של השלילה, היא הכבידה, הכבידה וגברה על כף החיוב. היא באה בפגישה השלישית לומר לי שהקשר נגמר. אני בחור מאוד נחמד, מאוד התרשמה מהרצון הכנה שלי להתפתח וזה. אבל זה לא בשבילה.
גדול עליה.
היא גם ציינה את הסיבות. ונפשי יודעת מאוד את הסיבות האלו. והיא צודקת. מה קרה בגישה השלישית? לפני שהיא פתחה את פיה, אני אמרתי לה, אני לא יודעת כלום מה שהיא אומרת להגיד. אבל עברנו ליד הבית של אחד הרבנים של המכון. הוא היה רב חבדניק מהזרם של הרב זווין, הציונים החבדניקים. הוא לימד מכון מהיר, לימד אורות, לימד אורות התשובה. הרב אלכסנדר בניון, תקיש בגוגל, תראה את היהודי המדהים הזה. בכל אופן, אמרתי, אולי נעלה לרב שלי רגע שנייה. הסכימה, את תכף פני. אנחנו נפקת אל הדלת, כן, רב, שומע את קולו, אני פותח את הדלת, אלו עיניים כאלה עמוקות כאלה. איך היה דומה לרבי, עיניים כאלה חבדיקים האלו, המושרשים יותר, שהם דומים, יש להם את האור של רבי. או, רבי יואב, ומי זו? אנחנו עכשיו מכירים, זה רק ההתחלה. או, יפה, ציפורה, קורא לה מהמטבח לאשתו. בואי תראי את מי יואב הביא. אז אשתו מגיעה, כן, אני מיד באה. היא מגיעה, אוי, איך קוראים לך מיידלה? איך קוראים לך מאירה? אתם עכשיו בתקופת הכרות? מסתכלת שנינו, אתם כל כך מתאימים. חזרה למטבח. התיישבנו על השולחן, שבת שלהם. הרב יושב מולנו. מסתכל על מאירה, על אשתי. את מכירה את יואב? אנחנו עכשיו פעם שלישית רק הכרנו. אז בואי נספר לך מי זה יואב. אני רוצה רגע להגיד לך, מה יהיה עוד כמה שנים? השולחן היה מאוד ארוך. הוא היה פתוח מאיזושהי סיבה. היה ארוך. אני רואה את הרב יואב יושב בקצה השולחן, ותלמידים מסביב לשולחן שותים בצמא את דבריו. את שומעת מאירה?
שזה כמו להגיד, אתה שומע יואב?
כן. ואז הוא פונה אליה, ומאירה יושבת בשולחן משלה, ונשים באות לשמוע אותה. הוא סיים את הדברים ושתק. בהצלחה, מזל טוב. היא נלחצה. מספרת לאשתי, 35 שנה לאחר מכן, זה מה שיחיית הקו. הוא נתן לה כאילו אפשרות לדלג אל ההווה.
אוי, זה כמו התהליך שאתה תיארת. זה כמו טעם ש...
ממש.
הוא רואה את החוכמה שממתינה לו.
ממש. הוא עזר לה להשקיף אל עתיד. שאחרי המלחמות הפנימיות האלו.
אחרי התהום.
או בעיצומן. לאן אני הולך? כן? כי בלי המבט העתידי הזה, אי אפשר להכריע. לראות אותי באותם הימים, אי אפשר להכריע מי ינצח פה. למתבונן מן החוץ, מי שפוגש את הרעש הפנימי, ואת העוצמות הפנימיות, את התסיסה, כן? הזאת, כן? הוא לא יכול להכריע. ידו של מי תהיה לעיונה? איזה כוחות רוחשים שם?
וואו.
רק שתיים ידעו את זה. ריבונו של שלוש בעצם, ריבונו של המירוש, אני בחוכמת ההבדלה וההתנסות של הרב ביגון, ומאירה כשהיא שמעה את הרב אלכסנדר בינון.
ברוח הקודש.
פלפלין. וזה הסיפור הוכרע, כך היא אמרת לי. משם הדרך כבר נפתחה.
וואו, עכשיו אני סקרן. אנחנו כבר מסיימים, אבל... לדעת מה יהיה בפעם הבאה בעזרת השם, איך המשפחה מקבלת את כל זה? אתה כבר הולך עוד מעט לחתונה.
כן.
ועוד לא עברה שנה מאז שחזרת, אם אני מבין נכון.
עדיין לא עברה שנה. אז אנחנו נגבול לשנה.
בפעם הבאה בעזרת השם יש למה לחכות. תודה רבה.
יש עוד הרבה תובנות.
תודה רבה.
כל טוב.